בחורף, לפחות הפעם, בגלל פטירתו של הרב יאיר אוריאל, ברשותכם, הייתי רוצה שנקרא ונתבונן בדברים שהוא כתב על ספר אורות התשובה. הוא כתב הרבה דברים, אבל בשעתו הוא מצא לנכון להוציא דברים שהוא כתב על אורות התשובה. מי שיקרא את הדברים וילמד את הדברים יראה שהדברים מאוד עמוקים, למרות שהם נאמרים בשפה מאוד פשוטה. יש דברים מאוד פשוטים, אבל כשאתה צולל פנימה, אתה רואה איזה עומק עצום יש בדברים הפשוטים שהרב אוריאל כתב כאן על אורות התשובה. אני לא ארחיב כרגע את הדיבור מי זה היה הרב אוריאל, אבל באמת היה אדם, תלמיד חכם עצום, גדול מאוד, שידע להסתיר את גדולתו, וגם גדלות. גדלות להסתיר את הגדלות, מרוב ענווה, מרוב צינה, אבל מבין השורות האלה אנחנו נבין את גדלותו. הספר הזה בעיקר עוסק בענייני אמונה, יסודות האמונה, למרות שהנושא הוא תשובה, אבל בעצם גנוזים כאן כללים גדולים מאוד וחשובים על נושא האמונה בכלל ונושא האמונה בפרט בדור שלנו, דור התחייה של עם ישראל. אז ברשותכם, אני תפתחו בבקשה בדף 20. יש לכם דף 20? דף 20. הקדמה לאורות התשובה, כן. ומכל דבר אפשר ללמוד כאן. אחד הדברים שאפיינו את הרב אוריאל זה הכבוד, כבוד תורה מה שנקרא. הכבוד שהוא רכש לרבותיו, ובפרט לרב שלו המובהק, זה היה הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, וזה בא לידי ביטוי בכל מילה ומילה שהוא כותב כאן, ונראה את זה בתוכו. הקדמה לאורות התשובה, יש לכם? בבקשה. רואים בדף 20. פיתחו בבקשה בדף 20. יש כאן עוד ספרים, למי שאין, יש כאן עוד ספרים. הספר הכחול הזה. בהקדמה להוצאה רביעית בעמוד י"ח, כתב מורנו ורבינו הרב צבי יהודה זצ"ל, ברוך ומבורך שם השם חונן הדעת הרוצה בתשובה וגואל ישראל, צריך להיות כנראה ישראל לא, אבל גואל ישראל לא אולי, כן? הרב מאיר כאן הערה לקשר הזה בין הדעת והתשובה והגאולה. דעת, תשובה וגאולה. תשובה נמשכת וצריכה להימשך מתוך דעת. אדם שיעשות באמת תשובה, מישהו מעוניין לעשות תשובה, צריך שיהיה לו קודם כל דעת. הבקשה הראשונה ב-18 מאי, ברוך אתה השם, חונן, חונן הדעת. אחר כך באה התשובה. קודם הדעת, אתה חונן לאדם דעת, כן? אם כן, הדעת היא קודמת לתשובה. אז אדם שרוצה לעשות באמת תשובה, קודם כל הוא צריך, תהיה בו דעת. התשובה נמשכת וצריכה להימשך מתוך דעת. מתוך דעת גדולה, מתוך הבנה אמיתית של מה אנו ומה חיינו. מה אנו ומה חיינו, זה מופיע בתפילה, בהקדמה לתפילת, תפילה שאנחנו מתפללים, כל בוקר לפני קריאת שמע הראשון שאומרים, אז כתוב מה אנו ומה חיינו. אפשר להבין את מה אנו ומה חיינו, אפשר להבין את בשני אופנים, מה אנו, מה חיינו, כלום. מה אנו, מה חיינו, אנחנו כלום. כן, לעומת הבורא כמובן. אבל אפשר גם להבין מה אנו ומה חיינו מבחינת מה אנו באמת. מה שנקרא זהות, מי אני? אז הרב סיודה, דרך הצדיק יוחנן, תמיד היה אומר, השאלה הזאת של מה אנו ומה חיינו, זה הפתיח לכל החיים. אדם צריך לברר לעצמו מה הוא ומה חייו. אחרי שהוא מברר מה הוא, אחר כך מה חייו. גם ברמה הפרטית, אבל הרמה הפרטית היא באה מתוך הרמה הלאומית. מה אנו? אנו זה לשון רבים. מה אנו? עם ישראל. מה זה עם ישראל? אם אתה מברר מה אנו, אז במילא מה חיינו. רק שנבין את זה, להמחיש את הרעיון של מה אנו ומה חיינו, אדם נניח הולך לעבוד באיזה מקום. אז במקום שהוא עובד בו, קודם כל צריכים להגדיר לו את התפקיד. אומרים לו, אדוני, אתה בא לכאן, וזה התפקיד שלך. מה אתה? בתוך המערכת הזאת שאתה עובד בה. אחר כך, מה חיינו? מה אתה עושה בתוך המערכת? אבל קודם כל הזהות. מי אני? מה אני? בתוך המערכת הזאת, מתוך כך, ומה חיינו? אבל כשאדם בא למקום עבודה, ואומר לו, תשב כאן, אז מה לעשות? תסבירו לי, מי אני? מה אני עושה כאן בתוך כל המערכת הזאת? לא מגדירים לו, לא אומרים לו, האדם הזה אומלל ומסכן. אין לו זהות, אין לו זהות, אין לו חיים בעצם. הוא לא יודע גם מה לעשות, כי לא הגדירו לו מה תפקידו, מה זהותו. אוקיי, משל, כהמחשת הרעיון. אותו דבר ברמה הכללית. מה זה עם ישראל? מה אנו? ומתוך כך, מה התפקיד שלנו? מה הפונקציה שלנו? בהיסטוריה, בחיים, גם מה, כאמור, כאומה, אבל גם כפרט בתוך האומה. גם כאדם פרטי בתוך העם הזה שנקרא עם ישראל. אז זה משהו, זה הדעת. לדעת מה אנו ומה חיינו, זה הפתח לתשובה. זה מזכיר לי, לפני שנים רבות, שהייתי עוד בחור, נאמר, בגיל ה-20 או משהו כזה, השאלה הזאת באמת הציקה לי סתם באופן אישי. אני חייתי אז בקיבוץ, ובקיבוץ הזה חיו גם אנשים שלא יהודים. קראו לזה מתנדבים. היו באים מכל העולם, כל מיני אנשים, ביניהם היו גם מתנדבים. ואז שאלתי את עצמי, לא שלמדתי את הרב ציודה כאן, אבל השאלה הזאת, בעצם אני יהודי. אני יהודי, מה זה יהודי? מה זה יהודי? ומה אני נבדל מאותם אלה שאינם יהודים שנמצאים איתי כאן יחד במקום הזה? יש הבדל, ובוודאי לא הבדל חיצוני, כי אנחנו דומים אחד לשני. יש כאן הבדל שהוא הבדל פנימי, הבדל מהותי, מה אנו? לא שהייתה לי תשובה, אני מוכרח לומר, אבל הייתה לי שאלה. זה שיש לי שאלה, מי אני? ומתוך שאני מוצא את עצמי, אני יכול למצוא גם את דרכי בחיים, אני מוצא את הכיוון בחיים. זו השאלה, מה אנו, מה חיים. אני ראיתי את זה גם אצל הרמח"ל, בהקדמות שלו לקלח פתחי חוכמה, דרך עץ החיים זה נקרא. גם הוא אומר, השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו, קודם כל, מי הוא? לברר את הזהות שלו. אחרי שהוא מברר את הזהות שלו, הוא צריך לברר מה התפקיד שלו, מה הוא צריך לעשות בחיים, אחרי שיש לו את הזהות. אז זה הביטוי, דעת. אתה רוצה לעשות תשובה באמת? קודם כל, שיהיה לך דעת. מה אנו ומה חיינו? מתוך הבנה אמיתית של מה אנו ומה חיינו, מתוך דעת אלוקית, דעת של אתה חונן. אתה, מי זה אתה? מי זה אתה? אתה, למה דווקא אתה? למה הוא לא הוא? למה לא הוא? למה לא הוא? למה המילה אתה?
כי אנחנו יכולים לדבר איתו.
מה זה אתה? מה ההבדל בין הוא לאתה? אתה זה מה?
נוכח.
נוכח, גוף נוכח, זה נוכח. מה זה הוא? זה נסתר. אתה חונן לאדם דעת. אז הוא מביא כאן דברים שהוא שמע מהרב ציודה. כך היה מספר הרב ציודה בשם סבתו, כמדומני, שאמרה, אתה חונן לאדם דעת. אבל צריך שלאדם תהיה הדעת של אתה. הדעת זה לא עניין של אני, אלא הדעת זה של אתה. מי זה אתה? הקדוש ברוך הוא. שהוא כאמור הנוכח כאן, הוא מקור הדעת הוא באלוקים. מקור הדעת הוא לא באדם עצמו, אלא אלוקים שופע עלינו דעת, דעת תורה, נבואה, רוח הקודש. אתה חונן לאדם דעת, דעת אלוקית. מי שיש לו דעה זו, שאתה חונן לאדם דעת, יש לו הכל. ומי שאין לו דעה זו, מה יש לו? מי שחושב שכל הדעת שלו זה לא מאלוקים, אלא הדעת שלו זה מתחיל מהאדם בעצמו, מה יש לו? שום דבר. מקור הדעת באמת הוא בקדוש ברוך הוא, שהוא מרוב אהבתו אלינו נאמר, חונן אלינו חוכמה, בינה ודעת, משפיע עלינו חוכמה, בינה ודעת. וזהו הפתח לכל בקשות בתפילת 18. וכאן הוא מביא סיפור, שני חברים מתווכחים על האמונה באלוקים. האחד טוען, איך ייתכן שהאלוקים שבשמיים יהיה זקוק לתפילות שלנו? שאלה טובה, אני שואל אתכם. האלוקים צריך את התפילות שלנו?
לא.
הוא מסתדר בלי התפילות שלנו, מה אתם אומרים? אז הוא אומר, איך זה יכול להיות שאלוקים זקוק לתפילות שלנו? חברו משיב, במקום שעונה לו תשובה לשאלה, מצאתי את עצמי באמונה. אני מוציא את עצמי באמונה. יש בתשובה זו לא רק הסבר אישי מדוע אני הולך בדרך האמונה. מצאתי את עצמי באמונה. דהיינו, מה אני מוצא, איפה? באמונה אני מוצא את עצמי. ובלי להתייחס לשאלתו של החבר הראשון, אלא יש בה גם תשובה אמיתית לשאלתו של החבר. התשובה היא שבאמת אין התפילה בשביל אלוקים, כדי למלא את צרכיו של אלוקים חס ושלום. האלוקים מסתדר בלעדינו. זה שיבוש הדעת, מי שחושב שהאלוקים זקוק לתפילות שלנו. אלא יש כאן אחדות אחת, שייכות אחת, זהות. מי אני? אנחנו בכלל לא שני דברים נפרדים. מתוך אחדות זו באה התפילה כדרך להתקרב אל השם, גם כבקשה למילוי צרכינו. התפילה איננה אומרת, אני אדאג לך, אשרת אותך, אמלא את כל צרכיך. לא האדם הוא הממלא את צרכיו של אלוקים, אלא מי ממלא את הצרכים של האדם? אלוקים הוא הממלא את צרכיו של האדם. נקודת המוצא של האמונה שהאלוקים הוא נחמד, הוא טוב, אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. הוא מספק לנו את כל הצרכים שלנו. הוא מיטיב עמנו. לא שאנחנו חס ושלום, אנחנו ממלאים את צרכיו של האלוקים, אלא אדרבה, הוא שופע אלינו כל הזמן טוב. התפילה אומרת, אני חלק ממך. אני שייך לך לאלוקים. אני הבן שלך, אלוקים. אני מוצא את עצמי במה? באמונה של השייכות שלנו אל הקדוש ברוך הוא. ומתוך שייכות זו, אלוקים ממלא את צרכיו של האדם. בוויכוח זה אנו רואים דעה קטנה ומשובשת, לעומת דעה אלוקית ואמיתית. דעה קטנה ומשובשת, זאת הדעה כאילו אנחנו עושים את הצרכים של הקדוש ברוך הוא, ודעה גדולה זה שהקדוש ברוך הוא עושה את מי? עושה לנו את הצרכים, מיטיב איתנו. ובתפילה אנחנו מתחברים אל הקדוש ברוך הוא. זה עניינה של התפילה. ומתוך הדעת, התשובה והגאולה, אמרנו יש כאן דעת בתפילת 18, אחר כך באה תשובה, אחר כך באה גאולה. ושלושת הדברים האלה קשורים אחד בשני. ומתוך הדעת, התשובה והגאולה, שהם שני רעים שאינם מתפרשים, דיינו אינם נפרדים אחד מהשני. שובו אליי ואשובה אליכם. אשיבנו השם אליך ונשובה. תשובה קודמת או גאולה קודמת? פעם כתוב, שובו אליי ואשובה אליכם, פעם אשיבנו השם אליך ונשובה. זו רק שאלה שקדימה, אבל שתיהן הולכות ביחד. אין עניין אחד, זהות אחת. התשובה מביאה את הגאולה, והגאולה מביאה את התשובה. התשובה היא גאולה, והגאולה היא תשובה. דרך אגב, אני נזכר כרגע בדברים של רבי יהודה אלקלעי, זכר צדיק לברכה. רבי יהודה אלקלעי היה אחד מגדולי הרבנים לפני בערך 150 שנה, קצת יותר. הוא היה מהרבנים הראשונים, עוד לפני התנועה הציונית, לפני שבא החזון הזה של להקים מדינה לעם ישראל בארץ ישראל, הוא היה אחד הרבנים הראשונים שקם והתחיל לדרוש, לא רק לדרוש, אלא גם לפעול באופן מעשי, ואמר, יהודים, תעלו לארץ ישראל ותיישבו את ארץ ישראל. והוא הלך ממקום למקום והיה מזיק את היהודים, דורש מהם, מפציר בהם, תעלו לארץ ישראל. הוא כתב מאמרים שונים בנושא הזה של עלייה לארץ. אחד המאמרים הוא עוסק, רבי יהודה אלקלעי, עוסק בקשר בין תשובה ובין העלייה לארץ ישראל. ושם הוא מביא דבר, אומר ככה, שכל מקום בתורה שמוזכר את המילה תשובה או עניין התשובה, זה בהקשר לעלייה לארץ ישראל. והתשובה באמת זה עלייה לארץ ישראל. ומה שהרמב״ם אומר בהלכות תשובה, שאדם עושה תשובה, אומר, זה לא תשובה, זה וידוי דברים, זה עניין פרטי. אבל תשובה בעם ישראל זה שייך לגאולה. התשיבה לארץ ישראל, הגאולה של עם ישראל בארץ ישראל, זו תשובה. בכוח, בפוטנציאל, בתשובה כבר נמצאת הגאולה. ובכוח, בפוטנציאל, בגאולה כבר נמצאת תשובה. היה מספר מורנו ורבנו הרב ציודה זצ"ל על שרגאי. שרגאי היה אחד מראשי הסוכנות שעסק בנושא עלייה לארץ ישראל. שהלך לשאול את רבה של ירושלים, הרב פרנק זצ"ל, האם לעלות יהודים ממרוקו לארץ ישראל, כיוון שכאן הם עוזבים את הדת. הייתה פעם דעה כזאת, למה אסור לעלות לארץ ישראל? כי עובדה היא שבאותה תקופה, לפני המדינה ואחרי המדינה, רבים מהעולים החדשים שעלו לארץ ישראל התפתו לעזוב את הדת, ולא רק שהתפתו, גם פעלו, דאגו לכך שהם יעזבו את הדת. אז הוא שאל את הרב פרנק, היה רבה של ירושלים, האם, מה הרב אומר, האם לעלות את יהודים ממרוקו לארץ ישראל? הרי ידוע שיהודי מרוקו הם יהודים מסורתיים, כן? שומרי תורה, שומרי מסורת. אז זאת שאלה. כיוון שכאן הם עוזבים את הדת, השיב לו הרב פרנק, כן, תעלה אותם. ובסופו של דבר יחזרו גם לאמונה. אתם שומרים היום בחוש. שיהודי מרוקו, הקהילה שבאה ממרוקו, לא רק ממרוקו. נכון שהיה איזו ירידה, איזה משבר, אבל היום אתה רואה את עדות המזרח, ביניהם גם יהודי מרוקו, אתה רואה בהמוניהם שווים לבית הכנסת, שווים לתורה, הרב פרנק אמר, ודאי, בארץ ישראל, איפה לעשות תשובה? בגלות? כאן בארץ ישראל. גם התשובה וגם הגאולה נמשכות מתוך הדעת. מתוך החוכמה, מתוך האמונה. תשובה ללא דעת, גאולה ללא דעת, אמונה ללא דעת, מאבדות הרבה מערכם. אז קודם כל, כל הדברים האלה צריך דעת. וכאשר עם ישראל מגיע לסיוע בתקופת שלמה המלך, מתגלה בעם ישראל שיא החוכמה, החכם מכל אדם. אם כן, החוכמה והדעת, זה לא רק עניין פרטי, זה גם עניין לאומי. זאת אומרת, כשעם ישראל שב לארץ ישראל, אז גם הדעת, דעת אלוקים כמובן, הולך עם זה מתגלה. נזכר בדברים ששמעתי מהרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר שיהיו כאן בארץ, אז הוא אמר, נדמה לי, 6 מיליון יהודים, אז יהיה מהפכה רוחנית גדולה מאוד בארץ ישראל. ולמה? העובדה שמיליוני יהודים עולים לארץ ישראל, זה משפיע על החוכמה, זה משפיע על דעת. דעת אלוקים מתגלה, לא, זה לא רק עניין פרטי, זה עניין לאומי. כשעם ישראל נגאל, במילא מתגלה דעת אלוקים. למה המשל דומה? לילד. ילד שהוא נולד, אז בילדותו אין בו את הדעת. כמה שהוא עולה במשקל יותר, כמה שהוא מתרבה יותר מבחינה חומרית כביכול, ככה יותר ויותר מתגלה הדעת של הילד. אותו דבר גם מבחינה לאומית. אני נוהג לומר תמיד, כשנולד ילד, אז הדבר הראשון שואלים כשנולד ילד, מה שואלים? כמה הוא שוקל? מתכוונים לאיזה משקל? לא! כמה ילד שוקל כשהוא נולד בדרך כלל? אה? 2,800 אותו. מי אומר יותר?
3.5.
מי נולד כאן, מישהו כאן נולד? כמה המשקל שלכם? כמה נולדת?
3,600.
תראו, רואים עליך. אבל תסתכלו, אתה רואה איזה מין ביטוי. שוקלים בן אדם בקילוגרמים. זה נראה משונה קצת. כאילו האדם הוא ליטרת בשר, כאילו בקצב, זה הקצב, אתה אומר, תן לי 3 קילו בשר. אותו ילד הולך וגדל פיזי, וכשהוא מגיע מתחת לחופה, אז הקלה שואלת לו, תגיד לי, כמה אתה שוקל? שמעתם פעם קלה ששואלת דבר כזה? אבל מה היא כן שואלת? האם הוא אדם טוב? האם יש לו מידות? האם הוא לומד תורה? האם הוא אדם כזה או אחר? המשקל עובר ממשקל פיזי למשקל ערכי, משקל רוחני, שזה באמת מהות האדם. אותו דבר מבחינה לאומית. כשהיינו כאן מעט יהודים בארץ ישראל לפני הקמת המדינה ואחרי הקמת המדינה, כשהיינו בסך הכל לפני הקמת המדינה, כמה היינו כאן? פחות מ-60 ריבוע יהודים בסך הכל. ואחר כך, ברוך השם, גדלנו והגענו היום לכמה, מי יודע כמה יהודים יש כאן היום?
ברוך
השם. אה? חמישה, למעלה מ-5 מיליון יהודים. כן ירבו. ושישה מיליון, למה 6 מיליון? 6 מיליון, יצאנו 60 ריבו ממצרים, והמספר הזה הוא לא מקרי. למה דווקא 60 ריבו יצאנו ממצרים? כי המספר 6 הוא מראה על כמות. המספר 7 הוא מראה על איכות. זה כמו ששת ימי המעשה, ויום שבת קודש הוא המרכז. למה? ככה מסביר המהר"ל. המהר"ל אומר שהמספר 6 זה 4 רוחות השמיים למעלה ולמטה. והמספר 7 הוא הנקודה המרכזית המאחדת את כל הקצוות. זה המספר 7. אותו דבר עם ישראל. כשכמותית במצרים הוא הגיע ל-60 ריבו, זה היה הרגע שהעם נולד, הגיע הזמן. כמו שהתינוק, כשהוא בשל מבחינת קילוגרמים, מגיע למשקל מסוים, ואז הוא נולד. אותו דבר גם עם ישראל כאן בארץ ישראל. כשנגיע ל-6 מיליון, ועוד כמה ימים או שבועות, נגיע ל-6 מיליון בעזרת השם, יהיה מהפכה רוחנית, יהיה מהפכה רוחנית.
גם בהקמת המדינה היו 60 ריבו.
60 ריבו, גם כן, אבל בהקמת המדינה עדיין לא היינו בשלים להופעת הנבואה. אנחנו מאמינים חדש ימינו כקדם, שרוח הקודש ודעת אלוקים והופעת הנבואה שאפיין כל כך את הבית הראשון, זה מה ש... הדבר הזה לא הלך לאיבוד. אמנם הוא הסתתר במשך 2,000 שנים, אבל לעתיד לבוא, הדעת אלוקים הזו, אתה חונן לאדם דעת. מה זה אתה חונן לאדם דעת? אלוקים משרה עלינו את שכינתו. שפע אלוקים שורה על האדם, זה אתה חונן לאדם דעת. כשאנחנו מתפעלים 18, וכל אחד, חלק מאיתנו לפחות, מתפעל 18, מה הוא צריך לחשוב בזמן שהוא מתפעל 18? אתה חונן לאדם, חננו מאיתך, מה? חוכמה, בינה, ומה? השכל או דעת? זה תלוי. במילים אחרות, אנחנו מבקשים על מי? על כל עם ישראל שהוא יכון אותנו דעת אלוקים. מה זה דעת אלוקים? השפע האלוקי הזה, כמו שהוא חל בבית ראשון, על נביאי ישראל ועל עם ישראל, שהשפע האלוקי הזה יחול על מי? על כל עם ישראל בדור שלנו. זאת היא בקשתנו. חננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. זאת היא הבקשה. לכן, כשאנחנו נגדל כמותית, כאן בארץ ישראל, אנחנו גדלים ברוך השם כמותית, אותו שפע אלוקי שהתגלה בצורת רוח הקודש ונבואה והדברים האלה, הם התחדשו עוד פעם בעם ישראל. אנשים יהיו שונים מבחינה רוחנית, מבחינת הקרנה של דעת אלוקים, זה דבר שיהיה מאפיין את כל העם לעתיד לבוא. אז לכן, הדעת והתשובה והגאולה, הכל מחובר אחד עם השני. דעת אלוקים הכוונה, כן. זה הדברים קשורים אחד עם השני. גם התשובה וגם הגאולה נמשכים מתוך הדעת, מתוך החוכמה, מתוך האמונה. תשובה ללא דעת אלוקים, שסתם תשובה שאדם עושה ואין עליו שפע אלוקי, גאולה ללא דעת, אמונה ללא דעת, מאבדות הרבה מערכן. כאשר עם ישראל מגיע לסיוע בתקופת שלמה המלך, מתגלה בעם ישראל שיא החוכמה. החכם מכל אדם זה היה שלמה המלך, אבל שלמה המלך לא היה אדם פרטי. שלמה המלך היה מלך ישראל. זאת אומרת, החוכמה התגלתה אצל האדם המלכותי הזה, שיא החוכמה מתגלה אצל אותו אדם מלכותי מתי? כשהיינו בשיא מבחינה מדינית, מבחינת דוד המלך כידו, הוא גירש את כל העמים מסביב, ושלמה ירש כבר מלוכה, לא היה צריך להילחם, אלא כבר היה ארץ ישראל בשלמותה, הייתה בידם, ועד במלא הופיע גם החוכמה. גם היום, כל זמן שאנחנו, לא רק שעם ישראל צריך לעלות לארץ ישראל, שדעת אלוקים תתגלה, אלא גם ארץ ישראל צריכה להיות בעם ישראל, לעם ישראל. אם נהיה כאן ארץ גדולה, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, תהיה דעת אלוקים גדולה, שפע גדול, אור גדול. אם נהיה ארץ קטנה, חס ושלום, מה יהיה? אור קטן, שפע קטן. הוא בכלל לא יתגלה השפע. גם המאבק על ארץ ישראל הוא המאבק על גילוי דעת אלוקים. המאבק על ארץ ישראל זה לא עניין של כלכלה ולא עניין של אדמה ולא עניין פיזי או דברים כאלה. המאבק על ארץ ישראל הוא מלחמת בני אור ובני חושך. עם ישראל שולט בארץ ישראל, יש אור גדול בעולם. עם ישראל חס ושלום שולט לחלק מארץ ישראל, יש אור קטן בעולם. אז שלושת הדברים האלה, גם ארץ ישראל, גם עם ישראל, וגם תורת ישראל כאן בארץ ישראל, מגלה את דעת האלוקים בגדול לעתיד לבוא ולהתגלה, בעזרת השם. ולעתיד לבוא הזה אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה. זה יכול להיות היום, זה יכול להיות מחר, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות עוד שנתיים או שלוש, זה לא משנה. אבל אנחנו בדרך הנכונה, נאמר ככה. בדרך הנכונה גם מבחינה כמותית, שברוך השם הרבה יהודים באים לארץ ישראל. אבל גם בדרך הנכונה מבחינת ארץ ישראל. כל המצב הזה שאנחנו רואים בו כרגע הוא מצב נזיל, הוא מצב לא קבוע, הוא מצב זמני. בעזרת השם, הארץ הזאת תתרחב, התקיימו בה דברי ההבטחה האלוקית, שהשם ייתן לנו את הארץ מנהר ועד הנהר, מן המדבר ועד הים, מה שנקרא, והדברים האלה התקיימו במהרה בימינו אמן. תשאלו אותי איך? מי אמר איך? אתה יודע? אני גם לא יודע, אבל להתקיים. לא יודעים. התוכנית הזאת, איך באמת ארץ ישראל תגדל ותתרחב, זה לא בידינו. לא. אנחנו, לא שאנחנו יוזמים חס ושלום, מלחמה או דברים כאלה, אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים בצורה כזאת, שבאופן פתאומי לפעמים, אנחנו מוצאים את עצמנו בארץ גדולה, ובעזרת השם עוד נמצא את עצמנו בארץ גדולה. בכל זאת, התשובה והגאולה הם מתוך דעת אלוקים. נצר מתוך דעת אלוקים. כפתיחה לספר מובאים בעמוד כפה לפסוקי התורה מספר דברים, פרק למד, פסוקים ב' ו'. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך, ושב השם אלוקיך את שבותך וירחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר יפצך השם אלוקיך שם. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. ויביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה ויטיבך וירבך מאבותיך, ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, ואהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ושם בפסוק ח' נאמר, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. קודם כל, הדבר הראשון, קיבוץ גלויות. הדור שלנו הוא קיבוץ גלויות. תשאלו אותי איך אני יודע, תשאלו אותי, מאיפה ההורים שלך? וההורים של ההורים? איזה ארץ? ליטא, פולין. ההורים שלך? דרום, ברצינות. הנה, קיבוץ גלויות. שני יהודים יושבים, זה קיבוץ גלויות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, הבטחה, כבר אז. אל תדאגו, אני אקבץ אתכם מכל העולם, שלב ראשון. קיבוץ גלויות. באיזה שלב אנחנו כרגע? קיבוץ גלויות. והקיבוץ גלויות הזה, לאיזה ארץ, איפה אנחנו, באיזה עיר, איך קוראים לעיר הזאת? ירושלים, יפה מאוד, מה שאתם יודעים. לא רק סתם קיבוץ גלויות, לירושלים, לארץ ישראל. זה המבוא לתשובה. השלב הזה שאנחנו נמצאים כרגע, של קיבוץ גלויות, ויישוב ארץ ישראל, זה הפתח לתשובה, כמו שכתוב כאן בפסוק. בוא נקרא את זה. רואים אנו כאן בפסוקים אלה כיצד התשובה והגאולה עוקבות זו לזו וסירוגין. רואים את התשובה בפרק פסוק ב', ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. לאחריו רואים אנו את הגאולה בפסוק ג', ושב השם אלוקיך את שבותך, כמו שראינו, קיבוץ גלויות. ופסוק ה', והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך. ולאחר הגאולה רואים אנו שוב את התשובה. בפסוק ו', ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך. פסוק ח', ואתה תשוב ושמעת בקול השם, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. התשובה מביאה לגאולה, והגאולה מביאה לתשובה. זה שני דברים הקשורים זה בזה. ניתן לראות בפסוקים אלה דבר נוסף שהרגיל מורנו ורבינו הרב סיודה זצ"ל לפרשו בספר יחזקאל פרק ל"ו, שם נאמר, ולקחתי אתכם מן הגויים, שלב ראשון, קיבוץ גלויות, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם. זה שלב ראשון. אנחנו באיזה שלב נמצאים? להערכתכם? אנחנו כבר בשלב ראשון, קיבוץ גלויות. ולאחר שהשם הביא אותנו לארץ ישראל, מתואר תהליך של טהרה והתעלות רוחנית. מכון מאיר זה התחלת הטהרה והתעלות הרוחנית. קודם כל קיבוץ גלויות. אחר כך מה? זרקתי עליכם מים טהורים. אחר כך באה טהרה. עד כמה שאני זוכר, רב סיודה תמיד היה אומר ש... בארץ ישראל באים אנשים מלוכלכים, וכאן בארץ ישראל עושים מקלחת. כתוב, קודם כל וקיבצתי אתכם, ואחר כך זרקתי עליכם מים טהורים. קודם קיבוץ גלויות, אחרי קיבוץ גלויות באה הטהרה. זה היה שואל, למה? היו אומרים פעם, גם היום באיזה מידה, הרבה מאוד עולים חדשים שבאים כאן לארץ, הם באים מסיבות שלא נשמע. בגלל קשיים ובעיות, גם בקהילות שלהם, גם בעיות אישיות, בעיות כלכליות, בעיות נפשיות, בעיות. אז פעם שאלו, אינני זוכר את מי, נדמה לי את הרב קוק זצ"ל, יסביר לי כבוד הרב, איך זה של ארץ ישראל, זה עוד לפני קום המדינה כמובן, כל האנשים שיש להם בעיות באים לארץ ישראל. כל אלה שיש להם קשיים כאלה ואחרים. למה הם באים לארץ? אז הוא נתן משל ואמר שבאירופה יש מה שנקרא הרי מרפא. הרי מרפא זה כמו חמת גדר או חמי טבריה, ששם יש מעיינות מרפא, והיו באים משם אנשים להתרפא. אז הוא אומר, מי נמצא בערי המרפא האלה?
חולים.
חולים. הוא אומר, ארץ ישראל זה ארץ שמרפא את עם ישראל. אז מי יבוא לכאן? כל אלה החולים, כל אלה שיש להם בעיות, בעיות אישיות, בעיות כלכליות, בעיות משפחתיות, כל הדברים האלה מתאספים דווקא במקום ששם מתרפאים, ושם אנשים מתקנים את עצמם. אז מה? אז הוא ככה הסביר למי ששאל את השאלה הזאת. כי לפעמים, כאילו זה דימוי לא שלילי, למה מי בא לארץ ישראל? הוא אומר, אדרבה, זאת מעלתה של ארץ ישראל. כאן וזרקתי עליכם מים טהורים, לא בחוץ לארץ. כאן אנחנו נותנים, מקבלים לב חדש ורוח חדשה. לאחר שהשם הביא אותנו לארץ ישראל, מתואר תהליך של טהרה והתעלות רוחנית. פסוק כ"ה, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם. מי יזרוק עלינו מים טהורים? מי? מה, אתה רוצה להגיד לי שעושים לי מקלחת בלי שאני רוצה? זרקתי עליכם מים טהורים. וממי זה מתחיל בכלל? מתחיל מאיתנו? מתחיל מהקדוש ברוך הוא. כשיגיע הזמן, זרקתי עליכם מים טהורים, יהיה מהפך. אבל המהפך הזה לא יתחיל מאיתנו בכלל. אלא יהיה כמו שגשם יורד מן השמיים, ככה יהיה מים טהורים מן השמיים. ונתתי לכם לב חדש. מי ייתן לנו לב חדש? הקדוש ברוך הוא ייתן לנו לב חדש. מכל תומתכם, הוא יתאר אותנו מכל התומות, ומכל גיליכם יתאר אתכם. פסוק קבע, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה ייתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ממי זה מתחיל כל הדבר הזה? ממי זה מתחיל? הטהרה והלב החדש והרוח החדשה? מריבונו של עולם. יהיה כאן שינוי גדול, אבל השינוי לא יתחיל מאיתנו, אלא יתחיל מהקדוש ברוך הוא. כעת לחננה, כי בא מועד, הדברים השתנו. זה מזכיר לי, אנחנו לא רגילים את זה, נדמה לנו תמיד שהכל תלוי בנו. אבל זה מזכיר לי את מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, אתם עוד חלק מכם עוד לא נולד בכלל, אבל היה דבר של רגעים, אני אומר לו, לימים, לא לרגעים. היה הרגשה של התרוממות הרוח והתעלות, שאני לא זוכר בחיי דבר כזה בעם ישראל. העם היה בדיכאון לפני מלחמת ששת הימים. היה הרגשה שהנה המצרים מאיימים עלינו וצוחקים עלינו, ואז היה ראש הממשלה, אני זוכר, קראו לו לוי אשכול המנוע, והוא היה צריך לתת נאום לפני האומה. לא אז היה, לא היה טלוויזיה, לא היה רדיו, לא היה דברים כאלה, אלא רדיו היה, אבל לא היה. אז היה צריך ברדיו לתת איזה נאום חיזוק לפני שפרצה המלחמה. והוא מרוב דאגה כנראה או משהו כזה, התחיל לגמגם ברדיו. שאלו אותו, מה יהיה? כל העם התחיל לראות. כשראש הממשלה לא אמר דברים ברורים. ופתאום הדבר הזה השתנה מקצה לקצה, תוך יום יומיים כל העם הזה באיזה איזה התעלות, שמחה עצומה. זה לא התחיל מהעם. מאיפה זה התחיל? מהשמיים. אלוקים ממש רומם, שפע כזה של טוב, של שמחה, של פתיחות, של זה. לא רק העם בארץ, דרך אגב. גם כל היהודים בעולם, הם קפצו מדרגה. זרקתי עליכם מים טהורים. כמו ביציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה התערות הדלעלה. זאת אומרת, העם היה פסיבי, אבל אלוקים הביא להם את הגאולה. ככה גם יהיה לעתיד לבוא בעזרת השם. הקיבוץ גלויות, שזה תלוי בנו הקיבוץ גלויות. כל יהודי שעולה לארץ ישראל, יותר אור בארץ ישראל. כל חלקת אדמה בארץ ישראל, יותר אור בארץ ישראל. אבל לעתיד לבוא, אומר זה כמו הנביא חזקאל, ותהיה שינוי רוחני עצום של טהרה וקדושה והתעלות של עם ישראל. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתי. התוצאה תהיה שאנחנו נחזור, נעשה את רצון השם, ילך בדרך התורה. שני דברים רואים בפסוקים אלה. הראשון, שישנו תהליך של תשובה לאחר הגאולה, לאחר קיבוץ גלויות. והשני, שתהליך התשובה הוא תהליך ארוך, בעל שלבים רבים, טהרה, לב חדש, לב בשר, רוח חדשה, רוח השם. ורק בסופו, לאחר כל השלבים, בא השלב של קיום מצוות. ועשיתי את אשר בחוקי, בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם אותם. זה שעשו תשובה מעשית, זה כתוצאה מכל המהפך הרוחני. אותו תהליך ממש ניתן לראות בפסוקים שלפנינו. בספר דברים כתוב, מדבר על שמיעה בקול השם, ושמעת בקולו. ישנם הרבה תחומים שבהם צריך לשמוע בקול השם. פסוק ו' מדבר על ואהבת את השם, לאהבה את השם אלוקיך. אבל רק בפסוק ח' מדבר במפורש על קיום המצוות. מתוך שהוא שומע בקול השם. מתוך שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, מתוך כך הוא מקיים את מצוות השם. ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. דיברנו על הקשר בין התשובה ובין הגאולה בפסוקים בספר דברים. תורה היא תורת השם. הארץ היא ארץ השם. התשובה היא התקרבות לתורה. והגאולה היא התקרבות לארץ. ושתיהן הולכות יחד שלובות זו בזו. וכמה מתאים הדבר עם כל מה שאמרנו עד כה, שמצוות התשובה כתובה בתורה. לפי הרמב"ן, כאן בפרשה הזו, פסוק י"א, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאת ממך ולא רחוקה היא. דווקא בהקשר של הגאולה, באה מצוות התשובה בתורה. ראינו את הקשר בין התשובה לבין הגאולה בתחילת הספר, פרק החותם את הספר, שמו הוא, התגלות הגדולה של התשובה בחיי ישראל ובתחייתו בארצו. זה בסוף אורות התשובה. אמנם דרכו של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל הייתה שגאולה איננה תלויה בתשובה. הוא דווקא אמר גאולה זה דבר שלא תלוי בתשובה. זה הייתה דרכו. והוכיח זאת מן המחלוקת שבין רבי אליעזר ורבי יהושע מסכת סנהדרין, שדעת רבי אליעזר, שאם עושים ישראל תשובה, נגלים, ואם לאו, אין נגלים. אבל דעת רבי יהושע, שנגלים בלא תנאי, בין כך ובין כך נגלים. ומה ענה לו רבי אליעזר? שתק. לא היה לו מה להגיד. והשתיקה היא כהודעה. ובשם הרב רבי יוסף זונדל מסלנט, זצ"ל היה אומר, שהגמרא ממשיכה עם זבב החיבור. כלומר, המשיכה את אותו הנושא, ואמר רבי אבא, וכמדומה שהיה ממליץ הדבר גם על אביו זצ"ל, הרב קוק זצ"ל, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, ופריכם תיסו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. הרי שאין הגאולה תלויה בתשובה, אלא בין כך ובין כך אנחנו נגלים. אלא כיוון שאתה רואה את ארץ ישראל פורחת, בנויה ומשתכללת, ברור שבאה הגאולה, וזוהי גם הכרעת המוראים. נכון שהגאולה והתשובה קשורות זו בזו, משפיעות זו על זו, אבל אין כאן תנאי מעכב שלא תיתכן אחת מבלעדי השנייה. תיתכן תשובה בלא גאולה, ותיתכן גאולה בלא תשובה. והשפעה הדדית היא השפעה של סיועה ולא תנאי הכרחי, בל יעבור. השם הטוב בעיניו יעשה. כן, אנחנו אשרינו, מה טוב חלקנו, אנחנו באמת זוכים היום גם לגאולה וגם לתשובה, ולא תלוי אחד בשני. למה המשל דומה? לאישה בהיריון. מגיע החודש התשיעי, מה מוכרח להיות? על ידי המוכרחת כנראה. אותה דבר גאולת עם ישראל, 2000 שנה היינו בהיריון. מספיק היות לו הריון כבר, נכון? הבן כך הוא בן, כך אנחנו נגלים, נרצה או לא נרצה. ואותו דבר גם התשובה בעזרת השם. הגיע הזמן, כל עם ישראל לחזור בתשובה, ואומרים, הודיעו באינטרנט שזה יהיה סוף שבוע הזה, תחילת שבוע הבא בעזרת השם. תודה רבה. אפשר להשאיר את הסגר הזה.